תביאני זכותם של טובי מעשיי, לכלי להרע למען כל הבריאה. עד בו הערתי, עשים מבטחי, בבודה בדרמה ובסנגה. תביאני זכותם של טובי מעשיי, לכלי להרע למען כל הבריאה. עד בו הערתי, עשים מבטחי, בבודה בדרמה ובסנגה. תביאי לי זכותם של טובי מעשיי, לכלי להרע למען כל הבריאה.
מישהו בא ושמע את הדברים האלה?
שלם, דיברנו עד כה.
מאוד התרשם, ואומר, יאללה, אני הולך להתאמן להיות בודיסטווה הקדוש, הקדושה. נו, אז עכשיו מה? אוקיי, שמענו, למדנו, עכשיו צריך להתחיל לעשות את העבודה. מה העבודה? בפסוקים הבאים, אחרי שם תדבר, מתחיל למנות את הגורמים שצריך לפתח כדי שנוכל להצליח באימון של השלמויות.
בפסוק 23 הוא אומר, עם ידיים מול חזי, אפציר באלו השואפים לשמור על תודעתם. אנא, השקיעו כל מאמץ לטפח דריכות וסחירה.
אז הדבר הראשון...
מאסטר סנטידבה מפציר בנו, אלו השואפים להגן על תודעתם, חייבים לעשות כל שביכולתם כדי לשמור את הסחירה ואת הדריכות.
אז הוא מתחיל עכשיו לדבר על הגורמים המנטליים שדרוש לנו לפתח, כדי שנוכל להצליח בדרך. אז עכשיו הוא מדבר על שני גורמים. גידו דרמפה? ששי. אז הראשון דרמפה זה סחירה, והשני ששים קראנו לו דריכות או ערנות, ואת שני אלה בעצם כבר מנינו על דרך השלילה כשמנינו את הנגעים הרוחניים המשניים בשיעור הקודם. מה זה ההגדרה של
סחירה? הסחירה
גם פועלת בתוך המדיטציה. בהקשר של מדיטציה
הסחירה
זה לשמור על אובייקט ועל מעלות נעל, אובייקט נסגר, לשמור על אובייקט נשגב בתודעתנו בלי לאבד אותו. זה ההגדרה של
סחירה.
אנחנו רוצים להביא למצב כזה שכשאנחנו נשארים מהאובייקט אנחנו נשאר כל הזמן איתו. כשהיא פועלת כל הזמן, בהתחלה אני נשארת עם האובייקט ואני שוכחת, ואז בא הששין להחזיר לי, הששין מאיר אותי שאני שכחתי,
והסחירה
מחזירה. זה גורם מנטלי, כשהבאתי אותו לידי שלמות אז אני זוכרת כל הזמן. מה שחשוב להגיד שאנחנו אומרים
סחירה
פה בהקשר הזה, זה לא כמו בעברית שאנחנו משתמשים במילה
סחירה
שאני צריך לשכוח כדי להיזכר. כאן זה גורם מנטלי שגורם לנו להיות עם האובייקט כל הזמן. זה הכוונה פה בהקשר הזה. ובעקיפין הוא גם אומר לנו מה זה מדיטציה נכונה. האובייקט שאנחנו איתו בלים הרבה זמן במדיטציה משאיר את רשומו עלינו, הוא נטבע לנו בתודעה. אז עדיף שכשאנחנו מקדישים את כל הזמן הזה למדיטציה, שנהיה עם אובייקט שהוא נפגע ולא עם אובייקט שהוא יומיומי, שהוא לא כזה.
המטרה היא
שנהיה
עם זה כל היום, נכון?
בסופו של דבר כן, אבל לאט לאט. אבל אם את יכולה להיות בתוך המדיטציה...
ביום יום תהיה לי זכור בלי מדיטציה. אפילו זה נראה את זה מגע, אני... מעבירה ישר
להיזכות לאובייקט
נסגר. עכשיו,
הסחירה מגיעה לצורה מושלמת, מדברים על זה בתוך המדיטציה. עכשיו, האם אני יכולה להיות בצורה המושלמת הזאת מחוץ למדיטציה? מי שפיתח שינקים, הם כל הזמן נמצאים עם האודיו. אם הם פיתחו שינים, הם הגיעו לשלמות של מדיטציה, הם לא מאבדים את האובייקט. אפילו כשהם מחוץ למדיטציה, הם לא שוכחים. שינה מפתח את היכולת הזאת בתודעה שלנו. לכל אחד מאיתנו יש את היכולת הזאת, רק שהיא לא מפותחת אצלנו. ולפתח צריך להביא את השלמות החמישית לשלמות. וזה השינה. נקרא את הפסוקים הבאים. 32.
יהורים שכאלו יאירו בקרבנו כבוד ובושה ויראה, ואז שוב ושוב נזכור בליבנו את ההערה של הבודה.
מה הוא אומר בפסוק 32? הרהורים שכאלה, זה הרהורים של הפסוקים הקודמים, פסוקים
שלא נכללו במקרא של קורס זה.
כי בין 17 ל-32 חסרים לכם כמה, ובעצם פה זה מתייחס לאלה שחסרים.
אני תרגמתי אותם בשבילכם, ולמרות שאין לנו את הביאור עליהם, הם כלולים בטקסט המקור. בואו נקרא כמה מהם שקודמים לפסוק 32. פסוק 26. גם אלו שהם מסורים, מתמידים, בעלי אמונה ומלומדים, בהיעדר הדריכות יאלצו להזדהם על ידי נפילות וחטאים. חוסר דריכות משול לשודד, החומק בעקבות הרפיה בסחירה, גונב כל חסד אשר נצבר, ושולח אותנו לסבול בעולם התחתון. הנגעים הם כמו עדת שודדים, העורבים להזדמנות להתקיף, וכשזו מגיעה הם גוזלים את חסדנו ומחסלים כל סיכוי לחיים בעולמות הטובים. על כן נשתמש בסחירה למנוע השכר ופיזור של הדעת, ואם היא תנדוד אחזירנה מיד וזוכחה את הסבל בעולם הנחות. הסחירה תתעורר בקלות בליבם של אותם ששפר מזלם, שבהירתם מכבדים את העצות שנתן להם ראש המנזר, ושומרים על קרבה ללמה. ראש המנזר כאן הוא מי שמעניק את הנדרים לנזירים. ובפסוק 31 הוא אומר, לראייתם של הבודות ושל הבודיסטות אין כל מכשול, הם רואים הכל. וגם אני נמצא בכל עת גלוי לפני עיניהם. אלו הם אם כן ההרהורים הקודמים.
אז הוא אומר, מי שיש לו הרהורים כאלה, הרהורים טובים על הערה וכך הלאה, יבוא זמן ששוב ושוב הוא יזכר את ההערה של הבודה. ההערה של הבודה לא יהיה משהו שאנחנו נזכרים פעם בשלושה חודשים כשהמורה באה, אלא זה משהו שכל הזמן נמצא בתודעתנו. אז הוא מדבר פה על הטרמפה של הבודה, אחד משלושת היהלומים שם יהיה שם כל הזמן.
הסחירה?
מביאה את הדמות המוארת שתהיה כל הזמן איתנו. ואז הוא אומר,
וכאשר אדם משתמש בסחירה לשמור על התודעה, אזי תתעורר לה גם הדריכות, וגם אם זמנית היא תלך, היא בוודאי תשוב.
בשעה שהסחירה נהיית איתנה, כשאנחנו כבר כל הזמן במים שאנו מתהלכים עם הרעיון של הערה, עם השאיפה להערה, עם הדמות של הבודה, כשזה קורה,
הסחירה הזאת
היא נהיית כמו זקיף שמגן על התודעה. זה נהיה משהו ששומר עלינו. עכשיו אנחנו כבר לא רוצים לסטות מהדרך, אנחנו לא רוצים לעשות חטאים, אנחנו לא רוצים לגרום עוולות, כי אנחנו זוכרים שאנחנו בדרך להערה, ואנחנו זוכרים דמות שהיא תאורה, דמות של הבודה שהיא תאורה לגמרי, משלמת לגמרי, והיא נותנת לנו השראה. ואז תתעורר לה, אומר גם
הדריכות.
אלה גורמים מנטליים שמתפתחים עם התרגול,
גם הסחירה וגם הדריכות. הפסוק אומר שכאשר הסחירה נהיית איתנה, אזי גם אם הדריכות תלך לזמן מה, היא בוודאי תשוב. כלומר, הדריכות תלויה בפיתוח הסחירה. נעיר כאן שלמעשה, בפסוק המקורי בסנסקריט, הניסוח הוא שונה ואומר, ואם היא כבר התעוררה, היא לעולם לא תלך.
מה
ששנתי דבר,
פשוט דילגנו, מדבר על שלושת היהלומים. כאובייקט במדיטציה, הבודה, הדרמה, הסנגה. ומה זה בשבילנו להיזכר באובייקטים האלה? זה בעצם להיזכר בתכונות שלהם, במעלות שלהם, בסגולות הנעלות שלהם. מה זה נקרא להיזכר בבודה בהקשר הזה? לא בבודה ההיסטורי, לא בשקיימוני בודה שבא לפני 2500 שנה להודו. זה לא הרעיון. הרעיון הוא לזכור את הדמות המוארת שהוא הבודה. עם הגופים של הבודה. דיברנו על הגופים של הבודה, אתם זוכרים? שיש לו ארבעה גופים, יש לו שניים פיזיים ושניים מנטליים, וזה לא גוף במובן שאנחנו חושבים על גוף, זה אספקטים שונים של הבודה. אז יש את האספקט המנטלי שלו, של ידע כל למשל, של החמלה אינסופית, של האהבה הבלתי מותנית לכל יצור ויצור, זה האספקט המנטלי, הריקות של הבודה. זה מה שאנחנו מנסים להשיג בכל התרגול הזה, אנחנו מנסים להפוך לבודה. אנחנו מנסים להגיע להערה, אנחנו מנסים לפתח אצלנו את ארבעת האספקטים של בודה. שני האספקטים הפיזיים ושני האספקטים המנטליים של ישות מוארת. בניגוד לגוף הזה שיש לנו עכשיו, שאנחנו נאלצים לראות אותו מזדקן בחולה ומת, אנחנו מדברים על גוף היהלום של הבודה, שהוא גוף של אור, גוף שהוא באיכות של יהלום, גוף שאי אפשר לפגוע בו, גוף שהוא לנצח, שהוא נצחי. שהוא יושב שם בגן עדן שלו, והוא תמיד נהנה, ויש לו רק הנאה מדהימה. אז כשאנחנו מדברים על זכירה, אנחנו רוצים בין השאר לזכר בדבר הזה שאנחנו רוצים להשיג. למה אנחנו רוצים להשיג את הדבר הזה? א', כי אנחנו לא רוצים לגבול, ממנו בגוף המופע שאנחנו יכולים לבוא ולהופיע בפני היצורים כפי שמתאים להם ולעזור להם כפי שמתאים להם. את רק צריכה לדאוג שיהיה לך קרמה שתכפה עלייך להשליך את זה, ואז אין מוות. אנחנו מדברים על ארבעת הגופים של הבודה עכשיו. האספקט הראשון, בטיבטית,
זה לונקו.
סמבוגה קאיה, גוף העונג של הבודה, זה שבו הבודה יושב לו בגן עדן שלו. זה גוף היהלום, גוף האור, גוף שהוא מושלם ויופיו, בכל מעלה, הוא מושלם לחלוטין. איזה גוף יהיה לי כשאני אהיה בודה? הכי יפה שאני יכולה לדמיין. מה שהכי יפה בשבילי ועוד יותר יפה, עוד הרבה יותר יפה. וזה נפלא לדמיין, נשחק עם הדמיון. תנסו לראות את הדבר הכי יפה שאתם חושבים שזה בשבילכם. זה מה שאתם תהיו.
הכי יפה, מה זה יפה? כל הצלת לא מדי מה. מה נתן לי הערך היופי הזה?
שאתה תהנה, זה גוף העונג, אתה יושב שם והכל מושלם.
אני
יפה. גם אחרים ייהנו מזה שאתה יפה, בגלל שאתה תהיה מאוד אטרקטיבי, והם ירצו לבוא ללמוד. בשביל זה שווה להיות יפה. אתם יודעים מה, לפעמים קשה לנו לדמיין, יפתחו מגזינים של אופנה, אני יודעת. הגוף השני, ימן הקאיה, זה גוף המופע. זה הגוף שבו הבודה מופיע בפנינו כדי ללמד אותנו, כדי להדבן אותנו, מה שאנחנו צריכים ללמוד.
להדריך אותנו.
זה איך שהוא מופיע, או שהיא מופיעה. בטיבטית זה צ'ולקו. זה שני הגופים הפיזיים. עכשיו יש את השני האספקטים המנטליים. אז הגוף הבא זה הדרמה קאיה. בטיבטית
יש את צ'ולקו.
דרמה קאיה זה גוף החוכמה. זה המים של הבודה. זה היכולת הזאת לאהוב. תחמול בצורה אינסופית, לדעת הכל. זה הידע הכל של הבודה. והרביעי... תגידו, סבבה
וקאיה.
סבבה וקאיה. בטיבטית...
נאו ניקו.
וזה...
מהות.
זה הריקות של הבודה. וזה גם ההיפסקויות של הבודה. יש שם שני אספקטים. שניהם שליליים. אז המילה גוף לא כל כך מתאימה, זה אספקט. אבל הם משתמשים בקאיה, וקאיה בסנסקריט זה גוף. אז גוף המהות, יש פה שני אספקטים, יש בו את הריקות של הבודה, ויש לו את ההתפסקויות, זאת אומרת, את כל הנגעים שהוא הפסיק, כל המכשולים שהוא הפסיק.
מה שאין
כבר. מה שפסק לנצח.
החוכמה זה מקביל לריקות.
כן, זה הבנה של ריקות, ידיעה של ריקות. זה משהו אחר, זה הריקות של הבודה עצמו. אני אשאל לכם שאלה. מכל אלה, מה יש לנו כרגע?
גוף המופע.
אם אתה בודה, אז יש לך גוף המופע. כבר עכשיו יש לנו ריקות. זה הדבר היחיד שישאר איתנו. גם כשנעבור את כל הטרנספורמציה, שום דבר אחר לא דומה בכלל. שאר הגופים של הבודה לא דומים לגוף הרגיל שלנו. חוץ מהריקות. הריקות יש לנו כבר עכשיו. אז אותו חלק כבר יש לנו. אם אני לא הייתי עכשיו ריקה, אין שום צ'אנס שאני אפוך לבודה. אחר שזו כך רע שאני ריקה, למעשה זה מזל גדול שאני ריקה.
כל יצור חי הוא
רע. כל יצור חי הוא ריק מלהיות חיה מצד עצמו בלתי תלוי
במה
שהוא עשה לכם. ולכן אנחנו יכולים להגיע להערה. אז זה חזרה קצרה. מי מהם אנחנו פוגשים כשאנחנו רואים ריקות ישירות? את הדרמקאיה. את גוף החוכמה. יש התמזגות עם הדרמקאיה. אז אם יש לי עכשיו גוף אנושי, מה זה אומר? יש לי קרמה בינונית. כי אם הייתה קרמה גרועה, זה היה לי גוף של בעל חיים, או גוף של יצור גיהנום, או גוף של איזה רוח תאבה, שחיים שם עלובים ומסכנים ומלאי סבל. לי יש חיים שמעורבים, יש בהם סבל ויש בהם טוב, אבל יש לי קרמה בינונית. כשהקרמה שלי יהיה נפלאה, אז יהיה לי גוף של בודה, יהיה לי את אלה. זה הכל עניין של מה עשיתי בעבר. אין לתודעה שלי שום טבע עצמי משלה. אני ריקה גם התודעה שלי. כמו שאני עכשיו תופס את עצמי, זה לא אומר שזה משנה. אני לא מה שהיא תופסת, אני לא מה שהיא תופסת, ואני גם לא מה שאני תופס. גם זה לא. אני ריקה לחלוטין. וזה מה שמאפשר, אם אני אזרה את הקרמות הנכונות, שאני אתפוס את הדבר הזה כגוף של מראה. ורק ככה מגיעים להערה, ורק ככה מגיעים לגינו. מה שנכפה על ידי השפיסה, רק ככה יש גלגולים ולדע מחדש. זה לא שאני עוברת לאיזה מחוז אחר. יש זוזה, הקרמות האלה נגמרות, מבשילות קרמות אחרות, ונכפה עליי לתפוס את עצמי כיצור מצוד אחר. זה הכל. זה כל מה שזה לדע מחדש, זה כל מה שזה. ולא פתאום למצוא על ארץ רחוק.
גורם, אמרנו שהיוולדות בגוף הנוער, זה דרך כלל שאפשר לשמוע טיצ'ינג,
זה להגיע להערה. מה, אלי לא אני כאן לשמוע טיצ'ינג.
אז מי שנראה בתור אל או אל המחצות שוקם
כן ולא. החיים שלהם הרבה יותר מהנגים, אבל משם כמעט בלתי אפשרי להגיע להערה. אין להם מספיק סבל, כן.
אז מי שיש לו קרמה יותר גרועה נולד בתור אל, או מי שיש לו קרמה יותר
גרועה? יש אספקטים שהם יותר טובים שם, כי שם למשל אין להם מחלות בכלל כמעט עד המוות, אבל מצד שני אין להם את הסיכוי להגיע להערה, אז יותר טוב יותר רע. חשוב להבין שהקרמה יכולה להשתנות תוך שניות. אל תחשבו שההשתנות הזאת
היא בהכרח
איזה תהליך הדרגתי, זה יכול לקרות תוך 30 שניות. אם פתאום מישהו יורה עליי, תוך 30 שניות תיגמר הקרמה שלי לראות את עצמי כבן אדם, ותבשיל קרמה שתכריח אותי לראות את עצמי במקום אחר, תהיה לי תודעה אחרת. זה יכול לקרות ממש עכשיו תוך כמה שניות. אבל בכל מקרה, אצל כל אדם שמת, בין אם זה תאונה, בין אם זה מוות טבעי, מה שאנחנו קוראים, בכל מקרה, השיפט הזה יכול לקרות מהר מאוד. גם אדם שזקן ששוכב לו על ערש דווי, הוא עוצם את העיניים, ואחר כך תוך זמן קצר הוא במקום אחר. אין שמש, אין ירח, אין קרובים, אין ידידים, אין ילדים. משהו אחר לגמרי. קודם הוא יהיה בברדו, אחר כך הוא ישלח למקום שהוא עוד יותר נורא, לפי הבודיזם. אם אנחנו לא עושים תרגול רוחני, הסיכויים שלנו רעים מאוד. כי אנחנו בקיום האנושי משתמשים בהמון קרמה מאוד חיובית. ואם אנחנו לא מתרגלים ולא לומדים דרך לחדש אותה מהר, הסיכוי הוא שכשזה נגמר והרולטה מסתובבת, מה שיתגרין יהיה קשה לנו. זה מה שיש לנו במאגרים שלנו.
איך זה שיש כל הזמן יותר בני אדם, אנחנו מוכרחים בזה זיתך, אנחנו מלאגים
את הבני
אדם
שיכאורה תוך
כמה יותר
טובה. כן, אז בדיוק, יחס למה. זאת אומרת הרבה, אז יש לך איזה רעיון יותר ממה. כמה יצורים יש בעולם? עד קצה המרחב. זה ששמונה ביליון יש עכשיו לעומת שלושה ביליון, הכל זה פסיק, זה כלום לעומת מספר פה לא יצורים. זה לא משמעותי.
כדי להתגלת כאדם, זה צריך קרמה נורא טובה.
כן.
זה הסיכוי הכי יכול להתן להגיע להערה.
כן.
מצד שני, את אומרת שרוב בני האדם לא עושים בחיים שלהם את התרגול שיכול להוציא אותם.
נכון. אפילו להמשיך להיות בן אדם.
זה צריך להיגמר, לא להתרוקר.
זאת לא הפלנטה היחידה, יש עוד אין ספור פלנטות ויכולים יצורים שהיו צריכים להיות בני אדם שם לעבור להיות עכשיו יצורים של בני אדם פה וכך הלאה. המדידה הזאת היא לא משמעותית יחסי לתהליך שקורה. חוץ מזה אומר לנו קבון קרים פוצ'י בספר, הוא אומר נכון שיש אולי מספר גדל של אנשים, אז מה הם עושים האנשים האלה? כמה מהם מתרגלים דרך רוחני ומתחילים לשמור על הנדבים ומתחילים לצאת רובם? תוך כדי חיי אנוש צוברים עוד סיבות לסבל. מה השמחה הגדול? זה מה שהוא אומר לנו.
אז יש מוות לא מודע ויש מוות מודע?
אנשים שהגיעו לרמת שליטה מסוימת, אז כן, הם מתים מוות מודעת, כן. ויש להם שליטה על זה.
ומי שכבר הגיע למשהו,
יכול
ליפול? כן.
אם הוא ראה ריקות, הוא לא ייפול יותר. מי שראה ריקות לא יכול ליפול יותר. בגלל זה אנחנו כל כך שואפים למטרה הזאת. זה מבטיח שכבר תגיע להרה, גם אם תצטרך עוד... אם הוא שומר עלי. דיברנו על יהלום של הבודה, יהלום השני, יהלום של הדרמה. מה זה יהלום של הדרמה? מה זה להיזכר ביהלום של הדרמה? זה להיזכר בתפיסה של ריקות. אלו שראו ריקות, ובשביל שלא ראו ריקות, זה להיזכר באפשרות לראות. מה זה יהלום של הסנגה? זה אנשים שראו ריקות. להיזכר בהם זה לזכור את אותם אנשים ואיך הם יכולים להדריך אותנו ואיך הם יכולים להיות לנו דמויות מופת ומדריכים טובים בדרך. והנושא המשתף לכל אלה זה הבנה של ריקות. יש גם סוג אחר של
זכירה.
אם אני מתרגלת את דרכו של בודיסטטווה, אני רוצה לתרגל את פעילות הבודיסטטווה. אז למשל היום אני אתרגל נתינה, כן, אני היום רוצה לשחרר את הנתינה שלי. אני קם בבוקר, אני לא רוצה להעביר את היום בלי נתינה, ואני גם רוצה לעלות לרמה הבאה של נתינה. אז אם אני קמתי בבוקר עם ההחלטה הזאת, אז
שחירה
פועלת כדי להזכיר לי את המשך כל היום. זה לא חייב להיות נתינה, זה יכול להיות תרגול אחר שאתם באותו יום מתרגלים, ואתם נשארים עם זה כל היום. ובצורה כזאת אתם מתאמנים לחזק את
השחירה,
שזה גורם מנטלי.
איך
שאת זוכרת
את כל הריקויות, איך זה עוזר לך?
זה כל הזמן מכוון את המודעות שלי לראייה נכונה, לראייה דרמית נכונה, והרחק מהשקפה שגויה. זה מרחיק מאוד את האפשרות שאני אפעל בצורה שגורמת סבל לעצמי ולאחרים. מקטין אותנו. יש, או שאנחנו הולכים ונזכרים בשלושת היהלומים, ועכשיו דיברנו קצת על מהם, או אספקט אחר של
שחירה.
זה להחסים את התרגול היומי בתור אובייקט שאני רוצה לא להיפרד ממנו. וזה לא כך משנה מהו האובייקט, העיקר שיש
זכירה.
בתנאי שזה אובייקט קדוש. אז אם אני עכשיו רוצה לשכלל נתינה, זה אובייקט קדוש. כי זה יוציא אותי מסבל. אם אני רוצה להיזכר בבודה, זה אובייקט. אנחנו לא רוצים שאובייקט של
זכירה
יהיה משהו ארצי. כי אני כל הזמן מתרגלת את זה, ואני רוצה לכוון את המיין שלי למקום שהוא קדוש, למקום שמוציא מסבל. בואו נחזור קצת למצע שאנתי דבר ונקרא קצת... יש לו דברים נורא נפלאים כאן. 34.
בטרם אפעל, אבחן תודעתי, שם הפגומה כוונתי. או אז, כבול עץ אקפה במקומי, לא ארשה לשום נגע אותי להפעיל.
פה הוא מתחיל רעיון שחי שאתה מפתח אותו עוד יותר. הוא מדבר פה על שני הגורמים שהיו בפסוק 33, הדרנטה והששי. אבל עכשיו הוא אומר, אוקיי, אבל אני כל הזמן שומרת על התודעה שלי, כל הזמן מתבוננת מה קורה איתי, גם על כל המחשבות שלי. ומה אני אראה כשאני אתחיל להסתכל? אני אראה פגמים. אז הוא אומר, אם אני מתחילה להסתכל ואני רואה משהו פגום, זאת אומרת מחשבה פגומה, מחשבה שהיא נגע.
כדי לתפוס
את עצמי, בשביל זה צריך ששי, את הדריכות, את כלב השמירה. אני תפסתי את עצמי, הוא אומר, מי את תקפאי? את הולכת להגיד משהו מעליף? תקפאי. אני פותח את הפה לא חושב. לא הולכת להגיד את
זה. אבל מה עם זה שאמרת את זה בראש?
לאט לאט, לאט לאט. ככל שהכלב השמירה מתפתח יותר, את יכולה לתפוס את עצמך יותר ויותר מהר. ואחר כך זה יהיה לפני שפתחת את הפה, ופעם הבאה זה יהיה בשנייה הראשונה של המחשבה. אחר כך זה יהיה מילי שנייה של המחשבה. בסוף גם זה ירד. זה התרגול. הוא נותן לנו פטנטים. פטנטים מאוד ארציים. איך לעזור לעצמנו לשמור ככה על התודעה שלנו. איך לעודד את הששי. הוא אומר,
אמנע מלהביט לכל עבר, בדעה פזורה ובלי מטרה, היטיב לכוון דעתי, ותמיד אשפיל מבטי. אז העצה הראשונה היא עצה כללית, כיצד להביט. מיקי טאו אה קונצ'ו צ'יר טמפה. מיק זה עין או עיניים, טאו זה להביט, קונצ'ו זה אופן התנהגות. צ'יר זה באופן כללי, טמפה זה הסבר. כלומר, הסבר כיצד להביט עם העיניים באופן כללי.
אל תלך ככה בלי תכלית, חלונות ראווה, חטיפים, חטיפות, שכנים, שכנות. לא, אם אתה רציני בתרגול שלך, הוא אומר, אל תלך עם פיזור דם. תעבור, תסתכל על כל החלונות ראווה, לא רעיון טוב. מה כבר יש שם, אז באמת יש לו איזושהי חשיבות בחיים שלכם. ההצעה שלו הולך עם מבט משפל. כי אם אנחנו כל הזמן בחוץ, החושים כל הזמן מושכים אותנו החוצה. דיברנו על הפרט יהרה, על פטנג'לי, ופה הוא מדבר על זה בחיי יומיום, לא במדיטציה. כשאנחנו מתהלכים ברחוב, לא לתת למבט שלנו להתפס את כל דבר, כי אז אנחנו לא שמים לב מה קורה בתודעה. אם לא נשים לב מה קורה בתודעה, לא נוכל לפתח את השש נפדרים, אבל לעולם לא נצליח במדיטציה, לעולם לא נראה ריכוז. כי הגורמים האלה צריכים להיות מאוד מפותחים אצלנו כדי להצליח בסמטל, במספר 5, ובלי 5 אין 6. ובלי 6 אין בודה, אין נער. אז כבר בחיי היומיום שלנו, הוא אומר, תשמרו על המים שלכם. אל תתנו לו להתפזר. מבחינה זאת, החושים הם אויב שלנו. כי הם מושכים אותנו החוצה אל העולם החיצוני, ומקטינים את היכולת שלנו לשמור על מה קורה בתודעתנו. זו צורה של צניעות אינטרסית. אני תרגלתי את זה בניו יורק. הייתי הולכת ברגל לעבודה, והיה לי די הרבה ללכת, בימים שהייתי הולכת ברגל, כשלא היה שרי. ובמיוחד תרגלתי ללכת ככה מול מבט משפל. אז אתה מגיע למקום שאתה צריך לעבור את הכביש, ואז אתה מרים, כי הוא תקף מדבר לנו את זה. אבל באופן מכוון, מדברים מסוימים, החלטתי להתנתק. איך לבושה הזאת היא, ומה יש בחלון הזה? מזה אני בחרתי להתנתק.
הם לא משמעותיים
בדרך הרוחנית, והם מפריעים, כי הם מפריעים לי לשמור על המודעות שלי.
אבל
אתה
גם יכול ללכת לבת המושפעת להיות בערנות הזאת.
קשה, בגלל שהחושים שלנו משגעים אותנו. העין מושכת, האוזן מושכת, הריח מושך, אנחנו נמשכים לכל המקומות. זה למה היוגים הולכים ומתבודדים. זה למה הריטריטים עושים בבידוד, כי החושים מושכים אותנו החוצה, אי אפשר לעשות את זה. וכל הסמטן והשרה מתפתחים מנטלית, שהכל יכול להיות מנטליות, אנחנו צריכים להתרחק מן החושים אם אנחנו רוצים לפתח אותם. תוצאת לוואי של זה שהחושים נהיים מאוד ערים, אחר כך פתאום שומעים את המוזיקה, אז פתאום המראות הם רעננים ולחיים. אבל זאת לא המטרה שלנו, זאת תוצאת לוואי.
העצה השנייה היא מה לעשות כשאתה מתעייף מהשפלת המבט. דופצה צ'יטה ג'אווה. דופצה כשמתעייפים. ג'יטה ג'אווה כיצד לנהוג. כיצד לנהוג כאשר מתעייפים מהשפלת המבט. על מנת להתרענן מהשפלת המבט, הביט לזמן מה מסביב,
כן, אז אומר, אתה לא כל הזמן הולך עם מבט משפט, מדי פעם אתה מתעייף מזה, אז תרים קצת המבט, תגיד קצת מסביב. הוא מונה לנו מצבים.
העצה השלישית, קנקסק שן ג'ונגדו אונגפלה ג'יטה ג'אווה. קנקסק זה אדם, שן אחר, דונגדו בנוכחות, אונגפה לבוא, ג'יטה ג'אווה כיצד לנהוג. כיצד לנהוג אם קורה ומישהו בא לקראתך? ואם מישהו בא לקראתי, אברכו בשלום ואמשיך.
אז נקלע מישהו לסדר אליך, שאתה מכיר, תברך אותו יפה, אבל אל תיתן את זה להשיח את דעתך, תהיה נחמד, תהיה חביב, ופשוט תשפיל את העיניים. מישהו זה מכר, אל תתנהג מוזר, אל תהיה איזה צימוני, אני עכשיו לא מסתכל לשום מקום. אני בדרך הרוחנית, אני לא... אתה עושה את כל הפעולה בציות, אז אתה מתנהג יפה, אתה שומר על נימוס, אתה מברך אנשים, אבל אתה לא נשחק, אתה זוכר, אתה מפתח את
הסחירה.
אז כשמישהו נקלע לסדר ידך, אתה רואה מישהו, אתה מברך אותו.
העצה הרביעית היא מה לעשות כשסיימת לנוח. ניל סופצה ג'יטה ג'אווה. ניל סופצה לאחר שהתרעננת. ג'יטה ג'אווה כיצד לנהוג.
37.
אחזור והביט לכל עבר לבדוק אם אין סכנה או מכשול, ולאחר שהתרעננתי, אפנה ואבדוק את מה שנמצא מאחור.
מה הוא אומר? רק תלך עם מבט מושפל ותכניס עצמך לסכנה, למקום מסוכן, אז תבדוק אם לא עוברת מכונית. ואחר כך 38 ממשיך את אותו רעיון.
היטב אבדוק, פנים ואחור, ואז אלך או אעבור, וכך בכל מצב ובכל זמן, אפעל תוך הבנת הנדרש.
אז מה הוא אומר? אתה בודק אם אין סכנות, אתה פועל לפי מה שצריך, אבל בעיקר אתה לא נותן לעצמך להתפזר. כי אתה רוצה לטפח את הששים ואת הדרמפה כדי להצליח בדרך ארוך המצוח. ואז אתה באופן מכוון נסוג מדברים מסוימים ומבטר עליהם. צורה אחרת של תפנית. אם יש לנו יותר מדי גירוי של החושים, אז לא רק שאנחנו לא מפתחים את הגורמים האלה, אלא שיש סיכוי שאנחנו נמעד. החושים מושכים אותנו אולי למקומות שהם לא כל כך טובים. אז יש סכנה בלהתמכר לחושים. אז הוא אומר לנו להשפיל מבט. ודרך אגב, העניין הזה של מבט, באופן כללי, הוא מאוד חשוב. דיברנו על זה כשדיברנו על אני וזולתי, אתם זוכרים, העיניים...
אוי, זה היה מדהים. זה היה
מדהים. אם אתה בודיסטווה, אפילו בודיסטווה ינוקה, שמתאמן להיות בודיסטווה, ואתה רוצה לעשות טוב לאחרים, נכון? בודיסטווה רוצה לאמן את עצמו בלהיות טוב לאחרים. אז איך אני יודע מה טוב בשבילה? הרבה מאוד אני אוכל לדעת אם אני אסתכל לאן המבט שלה הולך. את רואה שהיא מסתכלת על הקומקום תה, באמת אפשר להגיש לך תה? כי את רואה מתוך העיניים שלה מה היא רוצה, את לא צריכה לקרוא את המיינד שלה, ואז אתם נותנים להם משימות. אספקט אחר, אם אני הולכת ורוצה לשרת את הזולת, יש את הרעיון הנפלא שם, אני הולכת ואני מוכרת את עצמי לשירות הזולת. זאת אומרת, עכשיו העיניים שלי לא שלי, הם שלך. עכשיו הם בשירותך. אז אני בשביל אשתמש בראייה שלי כדי לשרת אותך כי הם שלך. אני לא הולכת עכשיו להסתכל על מה שנעים לי, אני הולכת עכשיו לחפש מה את אוהבת כדי שאני אוכל לתת לך. אז זה שימוש אחר בעיניים. זה דרך אחרת לתרגל את התרגול הזה. כי בה יש כל הזמן את הדרמפה. אני כל הזמן עכשיו זוכרת שאני בשירות הזולת. ואני יודעת שהיא אוהבת
סורבה,
אז אני אחפש איפה יש סורבה. אותו דבר עם כל החושים. אותו דבר עם העיתונים, דרך נפלאה לפזר את דעתנו זה לגלך להשקיע את עינינו בעיתונים איפה שאנחנו לא עושה שום הבדל. מספיק חצי דקה ביום להרפרף על הכתרות זה כל מה שאתם צריכים. אז הוא אומר לנו שאם משעמם תרימו לרגע את המבט, אבל אל תישארו למעלה אחר כך כשגמרתם להתרענן, תרדו חזרה, אם אתם פוגשים מישהו, אל תסכנו את עצמכם. זה דבר נפלא למי שנזיר או נזירה, שבמיוחד אם יש להם נדרים של התנזרות ממין, אז הם לא רוצים להתפתות. אז הם שומעים את המבט ממטה. וזה מאוד טוב לבריאות הנפשית שלנו, מאוד מאוד טוב. כי פיזור הוא ממש גורם לאי שקט. אם אתם כל היום נורא עסוקים במיליון דברים, זה מאוד לא בריא. מה שחשוב להגיד, אנחנו רוצים לפתח את הששין הזה, את הדריכות הזאת, את המודעות הזאת. איך אנחנו בדרך כלל עושים את זה? אנחנו משליחים על אחרים. אנחנו משתתים, האם אין מתנהגים כאלה? מה הוא אומר לנו, מה ששנדידבה? זה אין לו עניינך. אתה תשמור על עצמך, אתה תשמור את הבוק שלך, אתה תפתח את המודעות שלך, את הבהירות שלך, את הנסיגה שלך, אל תטיף לאחרים, אתה תעשה את זה קודם כל בעצמך. אם תתרגלו את זה, אתם תהיו קצת מוזרים, נו, אז מה? הבודיסטווה לא מחפש להיות מוזר, זה לא המטרה שלו, הוא רוצה לעשות את זה בעצמיות, אתה לא באופן מופגן עושה את זה. תעשו את זה בענווה כדי לשמור על המים שלך, לא כדי להרשים מישהו אחר. אז אם הגיע הזמן לדאוג למישהו אחר לטפל בילדים, אתה תטפל בילדים. אבל הרעיון המרכזי הוא שאתה שומר על המים שלך. במשך הזמן זה יתחיל להיראות קצת מוזר. אתה לא רוצה להיות מוזר מדי, אתה לא רוצה להודיע לכולם אני בדרך הרוחנית. אז הוא יסתת ועושה את דרכו בסתר, בצניעות. ופה הוא נותן לך איך לעשות את זה בצניעות, אבל צניעות פירושה, אתה לא רוצה למשוך תשומת לב על ידי ההתנהגות שלך. אתה רוצה לעשות את זה בשקט.
אתה לא רוצה להיות מוזר, כי זה משהו שלאט לאט קורה.
וכלפי חוץ תהיה. רוצים מזמינות חברות לטיול לחלונות אהבה בניו יורק, ואני לא מצטרף.
עדיין
הזמן? אין צריך להתפוס אתם. אז בהתחלה את זה יהיה מוזר. עכשיו כבר התרגלו שאני מסרבת להזמנות האלה. והם מביאים את סרטי הפעולה, אז גומרים לאכול אני הולכת, אני לא נשארת לראות את הסרט. בהתחלה זה יהיה מוזר, הם התרגלו, והם מעריכים. אני עדיין נפגשת עם אותם אנשים לפעמים. ועד המפגשים הם נורא נעימים, והם למדו להעריך. הם למדו להעריך את השינוי שחל בי. והשיחות פתאום נהיות משמעותיות. אפילו במסיבות האלה, לרוב השיחות הן שיחות סרק, אני מוצאת שהשיחות שאני שמה הן שיחות מאוד משמעותיות. לפעמים מתאים קצת שיחת סרק, אבל קצרה, פשוט בשביל לשמור על הקשר. זה יכול להיות כמה דקות, אחרי זה או שהיא עוברת לפסים משמעותיים, או שאני עוברת למקום אחר. וזה קורה באופן טבעי, ואנשים פה מתחילים להריץ את זה. והם פה מזמינים אותי לתת הרצאות על בודיזם.
אמרת
שהסרטים האלה של השמולה הם סתמים ולא כדאי, ומה
עם אומנות שאת חושבת שהיא טובה?
זה דבר
שנורא קשה
לי איתו, לבטר
על זה למשל.
אז אל תוותרי בבת אחת, מה אומר מסטר סנטידבר? תתחילי קצת, אז במקום 5 פעמים בשבוע תעשי 4 פעמים בשבוע. יש פה את הרעיון של להתרענן, נכון? אני הולכת עם הבת מושפל ואני מדי פעם רוצה להרים קצת העיניים לראות קצת מסביב. אותו רעיון חל לא רק על השפלת המבט, אלא על התרגול שלה. מדי פעם את רוצה להתרענן, ללכת למסיבה, לראות סרט. גם דרך אגב במנזאי, יש להם מה שנקרא גאיה, יש 3 שבועות בשנה, סוגרים את כל הספרים, אין מדיטציות, משחקים כדורגל, פתאום מופיעים כל מיני משחקים, 3 שבועות, חגשנו. מה הם עושים? כדורגל, סרטי פעולה. מה היה, רואים פה שיוצא כשהגיע הזמן לנוח? הוא היה מסתק סרטי פעולה. מהארבונים. בידור שפורק.
עדיין למה? שאולו
רגע קולנות, הוא אמר לו צפי. כעת באים פסוקים המתארים כיצד מתנהל הבודיסטווה. פסוק 39. אכין את עצמי באומרי, כך אנהג כעת עם גופי, ואז מדי פעם אעצור להתבונן, האם הוא נוהג בהתאם.
הוא אומר, אל תתנו לאינסטינקטים לנהל אתכם, אתם מנהלים אתכם עכשיו. מה תחליטי, את עכשיו ככה וככה מתנהלת. זה מה שאתה הולך לעשות עכשיו. עכשיו, כעבור זמן עבר, בואי תבדקי, האם את עושה מה שאמרת שתעשי? האם את מתנהגת כמו שהחלטת מהבוקר לפני? או לא? זאת אומרת, אני לא מעבירה את היום בלי לעשות משהו טוב. עכשיו עובר כמה זמן, האם אני באמת עושה טוב היום? אז אני בוחנת את עצמי.
התודעה היא פיל ענק ופרוע, ועל כן הקשרנה לעמוד האיתן של האובייקט המנטלי, ואז השמרנה מכל משמר כדי שלא תשוחרר.
פה הוא מדבר על מה? הששין והדרמפה, בין מחוץ למדיטציה, בין בתוך המדיטציה. כל מטרתם לרסן את התודעה. הוא אומר, התודעה שלנו כמו פיל פרוע. זה הציור המפורסם שעשינו בקורס 3, וככה, אם אתם תתחילו להסתכל, תראו, היא כמו פיל פרוע. היא הולכת לכל הכיוונים, היא נסחפת אחרי החושים, היא נסחפת אחרי התשוקות, היא נסחפת אחרי הצלידות, כל הדברים האלה מושכים אותנו לכל העברים כמו פיל פרוע. איך אנחנו יודעים את זה? סוף סוף מתיישבים במדיטציה ומחליטים לעשות מדיטציה לבודה, ומה קורה? היא הולכת לאן שהיא רוצה, זה כמו פיל פרוע. זה מכשול עצום, חלט הדרך. אז איך אנחנו נתגבר על המכשול הזה? מה עושים עם פיל? אתם יודעים מה עושים עם פיל? הדימוי שם בתוך הכפר ההודי, בין הרוכלים בשוק, עובר מישהו עם פיל, והפיל כל הזמן עם החלק לוקח קצת מפה וקצת מפה. נותנים לו משהו לתפוס, שמים לו בחלק מקל. צריך להחזיק את המקל. התודעה שלנו היא בדיוק כמו החלק של הפיל. אז אנחנו נותנים לאובייקט, עכשיו את תתרכזי בבודה. זהו, אז אם היא מתחילה לברוח, אז באה לאדרמפה השישים והדריכות. הדריכות בודקת, אני ברחתי.
והסחירה.
אומרת, חזרה לבודה. זאת אומרת, אני אקשרנה לעמוד האיתן של האובייקט המנטלי, זה הבודה. מנטלי. אנחנו לא עושים מדיטציה בעיניים פקוחות על הבודה, אנחנו עושים את האובייקט המנטלי, כיוון שאת החוכמה רק נשיג במיינד. ואז גם מכל משמר ישמרנה כדי שלא תשוחרר, אני בודקת. אם היא מתחילה לברוח, אני מחזירה אותה.
זה הסחירה. בכל שאפנה אשקיע מאמץ בריכוז חד נקודתי שאיננו פוסק אף לרגע, בכל עת אתבונן ואבחן תודעתי להתחקות אחר כל תנועותיה.
זה הששים. אני מפתחת ריכוז נקודתי ואני מפתחת את הששים, את הכלב שמירה שלי. עכשיו יש לו את הגייל, 42.
במצבי סכנה, חגיגה וכדומה, בהנחה שהנעל אינו אפשרי, ניתן להרפות, שכן נאמר שבעיתות נתינה מותר להרפות במשמעת.
אז פה הוא אומר לנו, יש זמנים שבהם מותר לקחת הפסקה, והם מפורטים בחוקים של הוויניה. זה קוד הנזירים, כי גם להם יש רשימה של נדרים, נכון, ארוכה. אני אומר, יש זמנים שמותר להרפות מהשמירה הבלתי פוסקת הזאת על הנדרים. מתי? א', כשיש מצב סכנה. יש להם כללים איך את הצרכים נגיד, הם צריכים לחסות, אבל אם יש מצב סכנה, אז נותר לשבור כמה נדרים כאלה. אם יש חגיגה, לפעמים מתאים גם לנזיר וגם לבודיסטווה להשתתף בחגיגה כדי להתקרב אל הבריות, כדי שיוכל ליצור איתם קשרים, כדי שיוכל אחר כך לתת להם ולעזור להם. אז מותר לפעמים להרפות קצת הרסן במצבים כאלה. וניתן לקחת מעט הפוגה, כפי שנאמר על הפוגה במוסר בעיתות נתינה. ושם מתואר על הזמנים שבהם נותנים מנחה, יש תקסים של נתינת מנחה וכך הלאה. בחלק מהתקסים האלה יש מוזיקה, יש ריקודים, שזה בניגוד לקוד הנזירים למשל. אל תשכחו שהוא מדבר על נזירים. נזירים לא עוסקים במוזיקה ובריקוד וכך הלאה. למה? כי זה מסיח לפזר את התודעה. זה מסיח לשמור על התודעה. אבל הוא אומר לפעמים כשיש תקסים של מנחה, אז מותר שמה לעשות הפוגה כזו.
גילצ'אפ ג'י מזכיר תנאי נוסף, והוא שהרפאיה כזאת מותרת, כאשר אנו עסוקים במשהו שתועלתו ליצורים גדולה עוד יותר.
מה זה אומר לנו? מה שדיברנו על הגאיה, שיש זמנים של הפוגה, תמידי פעם לוקח הפוגה. אתה יכול לפעמים ללכת בסרט וליהנות ממנו עד הסוף, ולא לחשוב אז על האם אני עושה פעולה צרה כזה בסרט. באופן כללי אנחנו אמורים לא לבלות את זמננו בפעולה הפוגה. מותר לעשות הפוגה. אבל לא להישאר בהפוגה, לחזור, לחזור.
את תנקוט פעולה בעניין שתכננת, הימנע מלחשוב על דבר אחר. מקד מחשבתך באותו העניין, ובאותו הזמן, עסוק בו בלבד.
אז מה הוא אומר לנו? אם אתם רוצים לשמור על השפיות שלכם, אל תעשו עשר הדברים בעצם עונך. אתה מחליט לעשות משהו, תעשה את זה, ואז תפזר לכל העברים. הפיזור הזה הורג אותנו, והוא מונע מאיתנו אחר כך לפתח את הריקוד המדיטטיבי. להפך, ככל שאני יכולה יותר לפעול בצורה מרוכזת, א' זה תומך בבריאות, ב' זה מאפשר לי אחר כך לפתח את המדיטטיבי. בזה המאסטר מלמד את התלמידים שאתם אוכלים תאכלו, וכשאתם קוראים תקראו. ואז הם פתאום רואים אותו יושב אחרי לארוחת בוקר וקורא איתו. הם אומרים, מה זה? אין בעיה, כשאתה אוכל תאכל, כשאתה קורא תקרא, כשאתה אוכל וקורא תאכל ותקרא.
והמאסטר אומר, אם ככה תנהג, תנחל הצלחה, אבל לא, משניהם תיקשב. כך תמנע גם סגסוג של נגעי המשנה שמקורו בהיעדר של דריכות. פסוקים אלה מתייחסים לסדר תרגול השלמויות. מאסטר שנטידבה, הנסיך הבודיסטוות, ממליץ להתמקד בכל פעם בשלמות שאותה אנו מנסים לפתח באותו הזמן, ולא לנסות ולהתפרס על כל החזיתות בו זמנית. ניתן גם להכיל עצה זו על התרגול של כל שלבי הדרך להערה. יש סדר מסוים לשלבים, ויש את הרגלם בסדר הנכון. וזה מביא אותנו עכשיו
שאלה חשובה, וזה הסדר של השלמויות. יש סדר בין השלמויות, נכון? אמרנו
1, 2, 3, 4, 5, 6. זה הסדר.
אנחנו מתרגלים בסדר הזה. האם פירושו שאם אני עכשיו מתרגלת נתינה, אז אני פתורה מלעשות מדיטציה? לא. אני שמה דגש בהתחלת דרכי יותר על זה, על בבזטווה, מתחיל. פעם קודם דגש על זה, במקביל הוא מתרגל את כולה, אבל יש יותר דגש על זה. כשזה כבר משתכלל, הוא נותן יותר דגש על זה וככה. ויש סיבה לסדר המסוים הזה. ודרך אגב, אמרנו, איזה דברים אנחנו נותנים? יש לתת דברים חומריים וכסף? לתת הגנה, מקלט, בית, זה הכל הגנה, מחסה, אהבה. ודרמה. ואיזה הנתינה הגבוהה ביותר?
דרמה.
מה קורה כשאני נותנת דברים, במיוחד דברים חומריים? ככל שאני מתרגלת יותר נתינה, אני יותר ויותר מחלישה את היחזות שלי בדברים. בעצמי ובדברים שלי, במה ששלי. אני מחלישה את הרכושנות שלי, את ההצמדות שלי לדברים. זה אחת התוצאות לוואי מהנתינה. זה סולל את הדרך לתרגול המוסריות, לתרגול האתיקה, מכיוון ש... יש פחות סיכוי שאני אעשה משהו לא מוסרי כדי להשיג משהו, כי יש לי הרבה פחות אחיזה בדברים. עצם זה שתרגלתי הרבה נתינה, יש אחר כך יותר סיכוי לפתח את המוסריות, כי יש פחות סיכוי לעשות עבירות למען השגת דברים. כשאני עכשיו מתרגלת מוסריות, אם אני שומרת על אתיקה מוסרית, אז בין השאר אני מתרגלת איפוק. אני צריכה להתעסק, אני צריכה לרסם את עצמי, כי יש לי נדרים, אז מה שהיצר אולי דוחף אותי לעשות, אני עכשיו לא אעשה, כי אני שומר את הנדרים. זה מפתח ריסון, וזה סולל את הדרך לפתח אורך רוח. אז שתיים, סולל את הדרך לפתח אורך רוח. כשאנחנו מפתחים אורך רוח, אנחנו לומדים בין השאר להתמודד עם קשיים בדרך הרוחנית. זוכרים מה? הסוג השלישי של סבלנות זה אורך רוח לנוכח קשיים בדרך הרוחנית. הראשון זה כשמישהו תוקף אותי, השני זה כשקורה משהו חיצוני לא נעים, השלישי זה כשיש קושי בדרך הרוחנית ואני מתמודדת איתו, אורך רוח לנוכח קשיים בדרך הרוחנית. אז באופן כללי, גם בשתיים וגם בשלוש, יש לנו התמודדות עם הרגלים גרועים, נכון? עם הרגלים שנתפרץ, עם להיות אינסטינקטיבי, עם לקפוץ מהר. אז... ההתמודדות הזאת עם הרגלים גרועים, מה היא יוצרת? ככל שיש פחות הרגלים גרועים, זה מפנה מקום לשמחה. זה מפנה מקום לשמחת המאמץ. זה מוליד את חדוות המאמץ. אם בהתחלה, קשה מדיטציה, או קשה לנו לתת, בהדרגה ומדרגה זה נהיה כיף. אני חושבת שבעברית אנחנו נקרא לארבע כיף. הכיף של עשייה, הכיף של עשייה טוב. ככל שיש לנו יותר כיף, יש לנו יותר רצון לעשות יותר טוב, נכון? כי זה כבר מתחיל להיות כיף. אז אנחנו יותר ויותר עושים טוב כל היום. האחוז יותר גדול מן היום הופך לעשייה שהיא טובה, שיש בה חסד, שהיא דרמית. אם אנחנו יותר ויותר של היום מרוכזים בעשייה דרמית, אנחנו מפתחים ריכוז. המיין שלי יותר ויותר כל הזמן בודק את עצמו, אם העשייה הזאת מביאה ברכה או לא מביאה ברכה. ואז אני יותר ויותר משיגה את הריכוז הזה של חשיבה, וזה מוביל באופן טבעי להצלחה במדיטציה. הריכוז באופן טבעי מתפתח. כשהריכוז מפותח כיף, ואנחנו מפנים אותו לאובייקט של הריכוז, אז גם באחור. אי אפשר להשיג ראיית ריכוז, כמובן, בלי הריכוז.
בפסוק 47, מאסטר שנטידבה מפציר בנו. וכאן תודעתך בכל עת שיעלה הרצון לנוע או רצון להתבטא. יישאר נחוש אך ורק לפעול בהתאם למה שנכון. כלומר, לפני כל פעולה שאתה עומד לבצע בגופך, או לפני כל דבר שאתה עומד לומר, בחן תחילה את תודעתך. אל תאפשר לשום דבר שלילי לנהל אותך, וישאר נחוש לפעול אך ורק בהתאם למה שאתה יודע שנכון או שלא נכון לעשות.
עכשיו יש פה בפסוקים את הרעיון של הבול עץ. אנחנו נכנסים לרשימה נורא נחמדה שנותן לקפוא במקומך. הוא נותן לנו כמה פסוקים שאומר, אם קורה כך וכך, תפסיק ותקפא במקומך. בואו נקרא 48.
ואם יתעורר בך יצר לכעוס, או שמא תאור התשוקה, הימנע אז מכל דיבור ופעולה, ומיד כבול עץ יישאר במקומך.
אז זה הראשון, מה הוא אומר? א', אם בא לך פתאום לכעוס.
מה שנקרא בטיבטית טועה.
אם אתה מרגיש תופס את עצמך, מתחיל להתעורר כעס, תקפה על מקומך כבול עץ. אתה הופך לבול עץ. מה המקרה השני שהוא אומר בפסוק הזה? מתעוררת שוקה.
צ'קפה.
מתעוררת שוקה במובן השלילי, תקפה כבול עץ על מקומך. היא מנעת מכל דיבור ופעולה, למה? כי זה מונחה על ידי נגעים רוחניים. בטוח שנגרום לעצמנו צרות. תקפה. אוקיי, 49.
אם תרגיש עצבנות או רצון להשפיל או גאווה או תחושת יוהרה או שמא לחשוף חולשתו של אחר ואולי מחשבות הונאה.
אז הנה עכשיו יש לנו עוד כמה הזדמנויות שמונה מתי לקפות כמו בולט. אם אתה מרגיש אי שקט.
עצבנות. בטי בטי, גופה.
או אתה מחפש להשפיל מישהו. להוליד מישהו.
גשה.
או מתעוררת גאווה, פתאום תחושה שלי, אתה מתגאה בעצמך.
נגל.
או יוהרה.
יקפה.
או שאתה הולך לחשוף חולשתו של אחר.
צנג דרוע. או להוציא
דיבתו, או להגיד למה הוא לא שווה. ואולי יש מחשבה להונות מישהו.
קו ג'ין. פסוק 50. אם יסיתך היצר בשפחך לדבר, או בגנותו של אחר, לריב עמו או להגיד לו דבר מה שאותו יצער, בכל אותם מצבי תודעה, מיד כבול עץ יישאר במקומך.
אז הוא נותן לנו עוד הסתמנויות.
שבהן עלינו לקפוא כבול עץ.
וזה נורא טוב לעשות הרשימה, ושבא לך יצר לצער את עצמך?
דקטור.
תקפה כמו בול עץ. אתה פותח את הפה להגיד, תקפה שם. או אתה רוצה לדבר משהו בגנותו של אחר?
שן מו.
תקפה שם. או משהו שיצער מישהו?
שבע.
תקפה שם.
או אם אתה רוצה לפתוח במריבה, צופה.
בכל אותם מצבי תודעה, מיד כבול עץ יישאר במקומך, לפני שאתה מדבר או עושה משהו.
פסוק 51. את תיאור התשוקה לרווחים או לכבוד, לתהילה או להקיף עצמך במשרתים, או רצון שיקיימו תקסים לכבודך, מיד כבול עץ יישאר במקומך.
כן, הוא מונה לנו עוד הזדמנויות. פתאום מתחשק לך להדביס זמן כדי להרוויח כסף או כבוד.
נהיה קורדופה.
וכמובן הוא מדבר במובן השלילי.
או רצון לזכות בתהילה, דרק פדופה. או רצון להקיף עצמך במשרתים, יוקו דונדוניה דופה. או רצון שיקיימו תקסים לכבודך, דק סמרים דרודופה.
אבל הרעיון פה שאני עכשיו עושה פולחן אישיות לעצמי, אני מארגן את הספקים בשבילי. אם יש לי רעיון כזה, שכולם יכבדו אותי.
52. אם עולה מחשבה להמעיט בצורכי הזולת ולדאוג לצרכיך בלבד, או סתם בפטפוט לבלות את זמנך, מיד כבול עץ יישאר במקומך.
אז מה אומר? אם יש לי רעיון...
להמעיט בצורכי הזולת, שן דוניאל ורדורה.
שעכשיו הצרכים שלי יותר חשובים מאחרים.
רנג דוניאל ורדורה.
אז הוא אומר, תקפאי, זאת אומרת, אל תפעלי בהתאם לרעיון המטופש הזה. או אם יש לי רעיון עכשיו, תשקור בפטפוט.
מה ורדורה?
לספור. 53.
אם עולה קוצר רוח, עצלות או יראה, חוסר ריסון או להק של שטות, או רצון להעדיף את בני מנחה, מיד כבול עץ יישאר במקומך.
אוקיי, אז היא נותן לנו עוד רשימה. אם יושא עליך לצאת, זאת אומרת, אתה הולך לאבד אורך רוח. או אתה הולך לאבד שליטה.
מספה.
או שאתה מתעטל.
לילו.
או בגלל שאתה מפחד.
ג'יקפה.
אתה מפחד עם משהו, אתה הולך לאבד שליטה.
או רצון לנהוג בהתנהגות חצופה, חסרת רסן. צ'יטול. או שמשתלטת עליך רוח שטות, מוצ'ו, או מחשבה להעדיף את בני מנחה, רנגי צ'וקשן.
מה זה להעדיף בני מנחה? לעשות אפליה, לנהוג בצורה שמפלה. אני אתן רק ליהודים ולא לערבים. יש לך רעיון כזה, זה הפוך למה שלימדו אותנו, נכון? אז בסיפור, מה הוא אומר לנו?
ככה בחן את לבך לראות אם הופיעו נגעים או משיכה להשקיע זמנך בדברים מחוסרי משמעות. ואם הם הופיעו, פעל בעוז כנגדם, כמנהג הלוחם. שמור היטב על תודעתך.
כן, אז זה הסיכום, זה הפסוק שמסכם את כל העצות שקיבלנו עד עכשיו. כשעולים כל היצרים האלה, הוא מהתקפה, תשתמש בששים, תשתמש בדברים, תאמן את עצמך, כדי שתוכל להצליח. בדרך הבודיסטמפה. אלה גורמים מאוד חשובים, מאוד מאוד חשובים.
עשייתי זו הרוחה, ישלים עונה כל החי לבריאה, מכלולים של חסד וחוכמה. וכך לא יזכו בגופים דסתרים, אשר משני אלו הם ובכך לא יזכו בגופים נסתרים אשר משני אלו הם נובעים.